שבת שלום, אנחנו היום נמצאים כבר לקראת האמצע. לקראת המרכז של ימי ספירת העומר, והגיע, צריך קצת להתבונן משהו מאוד שורשי ולהעמיק בהבנת המשמעות של הימים האלה שאנחנו בעיצומם. בראש ובראשונה היה כדאי להזכיר את השאלה של הראשונים ששואלים את השאלה בשחיינו. יפה. שאלה של הראשונים ששואלים הבעל המאור בסוף מסכת פסחים ועוד ראשונים, מדוע על מצווה זו שמקיימים אותה פעם בשנה לא מברכים שהחיינו, כמו על כל מצווה שאדם זוכה לחיות ולהתקיים ולהגיע לאותה עונה ולבצע את צו השם? מה זה שונה ממצוות לולב, מצוות מצה, מצוות סוכה, מצוות הדלקת הנר של חנוכה, מצוות מקרא מגילה? כל מצווה חד שנתית שזוכים לחיות ולהגיע בגלגל השנה לאותו יום, אז מודים לבורא. נר ראשון של חנוכה, ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, שהחיית אותי והקיימת אותי, ואני זוכה להגיע עוד פעם להדליק נר של חנוכה. מדוע לא מברכים? השאלה מפורסמת. ולשאלה הזו יש, רבותיי, שתי תשובות שהייתי רוצה לעמוד על שתי תשובות עקרוניות ששייכות לשני מחלקות שונות. תשובה אחת אומרת שבאופן עקרוני צריך לברך, רק כיוון שבזמננו אין לנו מקדש ואין לנו קצירת העומר, וכל הסיפור וכל העניין הזה של מצוות קצירת העומר זה, כפי שזה נקרא בלשון הגמרא במנחות, זכר למקדש, אז אין את המצב של שמחה שצריך בשביל לומר שהחייה. זה מביא לנו עוגמת נפש, זה הלשון שם בדברי הראשונים. מזכירים באיזה מצב חמור אנחנו נמצאים, לא מקדש, לא קורבנות, גלות.
בזמן הבית כן ברכו?
או לפי התשובות, סוג התשובות האלה, ודאי שבזמן הבית ברכו, הרי זה כל התשובה. הרי זה כל התשובה שבעצם ראוי לברך, רק מכיוון שזה עניין של עוגמת נפש בזמננו, מאז חורבן הבית, אז למעשה לא מברכים, אבל בעצם יוצא לפי המהלך של סוג התשובות האלה, שזה בעצם ראוי לברכה, אלא שיש כאן איזושהי בעיה שאין מצב בשביל לברך לאור העניין הזה של גלות והשינוי של צורת המצווה. המצווה במקורה קשורה לקצירת העומר והבאתו, ומאז סופרים, ואין לנו את הצורה הזו, אז כל העניין שלנו זה ספירה דרבנן, ספירה שהיא זכר למקדש בלבד. וממילא, דבר שהוא כל כולו זכר למקדש, ולא סתם זכר באלמה, יש זכר אחר שכן מברכים עליו שהחיינו. כבר הוסיפו בשם הרב מבריסק, מישהו מכיר מצווה שהיא זכר למקדש, ולמרות זאת כן מברכים שהחיינו? מצווה שהיא זכר למקדש ובכל אופן מברכים שהחיינו, זאת הערה של הרב מבריסק על התשובות האלה. מצוות נטילת ארבעת המינים, כשהיום הראשון חל בשבת. אם היום הראשון חל בשבת, לא נוטלים את ארבעת המינים בשבת. יש מי שחז"ל גזרו גזירה שמא יעבירנו וביטלו, יש כוח ביד חכמים לעקור דבר מן המצווה, דבר מן התורה בשב ואל תעשה. עכשיו ביום השני, יום ראשון מברכים. הוגשה לערב מבריסק, מה פשר הדבר שהנה פה המצווה היא זכר למקדש? הרי מה כתוב שם בגמרא במסכת סוכה? לולב ניטל במדינה רק יום ראשון, ובמקדש ניטל כל שבעה. כי כן תקנו תנאים קדושים שיהיה לולב ניטל במדינה לאחר חורבן הבית כל שבעת הימים זכר למקדש, אותו ביטוי. למה ציוני דורש אין לה מכלל דבוי דריש, שצריך לזכור, והוא ידרוש לציון עיר הנידחה, ברוך כלליון, צריכים לדרוש לציון. עדן התוגיון נפש נהנחה, תקנו שיתלו את המקדש בכל העולם שבעה ימים. אז היום הראשון הוא דאורייתא, השאר הימים הוא דרבנן. מה קורה כשהמצווה היא רק דרבנן, כגון כשיום הראשון חל בשבת? אז האם כשעושים את הנטילה בפעם הראשונה ביום ראשון לאחר שבת, מצווה דה רבנן, מברכים שהחיינו או לא?
כן,
הכל, למה לא תבוא ותאמר אותו דבר? זכר לעוגמת נפש, אני נזכר שאפס, אין לי מקדש. למה פה לא נאמר את העניין של זכר למקדש, לא נאמר שהחיינו? אומר הרב מבריסק, שדבר זה מופיע בכתבי תלמידים, בהגדה של פסח מבית לוי, של כל גדולי ברית. כאן כתוב איזה רעיון עדו עצום, והוא שמה שכתוב שלא עושים את השחיינו זה משהו מיוחד, לפי שיש באמת משהו ייחודי בעייתי בספיר העומר. מה הוא מביא לזה הקדמה? בגמרא כתוב במסכת מנחות דף עין, כתוב שם המימר מני יוימי ולא מני שבועי. המימר מנה ימים ולא מנה מצוות. למה? זכר למקדשו. אתה מבין את זה? זה המילים בגמרא. יש מצווה למנות ימים שנאמר תספרו 50 יום, יש מצווה למנות שבועות שנאמר שבע שבועות תספור לך נאחל חרמש בקמה. יש ראשונים שסבורים שזה ממש תאי מצוות. איך סופרים את השבועות? זה עניין גדול. נו, אז המימר אמר, אני לא מונה את השבועות, אני מונה רק את הימים. למה? שלימה, למה לא למנות את השבועות? מה? הוא אומר, זכר למקדש. לא מבין הכל, מה הוא רוצה להגיד פה? אומר הבריסקי רוב כך, תראה, יש ויש שתי סוגים של מצוות שהן זכר למקדש. יש סוג של מצוות שהמקדש, קיום המקדש, הוא מהווה איזשהו תנאי בחלות דאורייתא של המצווה. כשאין לי את המצב של מקדש, אז אין את התנאי הזה, לכן המצווה היא לא דאורייתא. אבל חז"ל תקנו כדי לא לשכוח, לזכור. אבל אין שינוי בצורת המצווה. צורת המצווה אין בה שינוי בין זמן המקדש ללא זמן המקדש. אלא שכשיש מקדש מתקיים התנאי ואז זה דאורייתא, שאין מקדש לא מתקיים התנאי. אבל יש מצוות שהיעדר המקדש זה לא שינוי של חוסר מילוי בתנאים, אלא המצווה עצמה משתבשת, נראית אחרת. אתה רוצה דוגמה לזה? בבקשה. אכילת מרור בזמן הזה זה לא סתם דרבנן משום שאין לך מקדש. אכילת מרור בזמן הזה זה משום שכל צורת המצווה השתנתה לחלוטין. במצב המקורי צורת המצווה היא סנדוויץ' בשר של קורבן שהוא נאכל יחדיו עם המצה והמרור. היום אין לך את הבשר, ממילא אין לך את העל מצות ומרורים יוכלו, כלי אש ומצות על מרורים יוכלו, אין לך את זה. ממילא אתה בעצם סתם אוכל, אז מה הטעם באכילת מרור סתם? זה בכלל לא מהווה שום צורה שלמה של המצווה. זה לא רק שחסר תנאי, אין לך רוב ישראל על אדמתם, אין לך בית מקדש דאורייתא, מה פתאום? כאן אין לך את הצורה. אז למה תקנו? שנזכור שהיה משהו. אז המצווה היא לא מרור, המצווה היא בעצם זכר למקדש. אז זכר למקדש זה המצווה, זה לא רק סיבה שלא נשכח את המקדש, עשינו את מצוות מרור. אין מרור, מרור זה יחד עם בשר ומצה. מה שבכל זאת עושים היום מרור זה כדי שיהיה לנו איזושהי תזכורת לדברים כאלה. זה שינוי מהותי בצורת המצווה, ולקבוצה הזו שייך גם מה? ספירת העומר. ספירת העומר במצב המקורי שלו זה שיש קצירה של העומר שדוחה אפילו שבת. רבותיי, יש קצירה ויש הקרבה ויש ספירה. למה? לאותה פעולה של הקרבה של העומר. אבל כשאין לנו בית מקדש, את מה אתה סופר? לא היה כלום. רבותיי, לא היה כלום, את מה אתה סופר? כאן אין נומר. אתה בסתם, כאן אין את צורת המצווה. כאן החורבן גרם לכך שכל צורתה של המצווה נעלמה. כאן זה מביא עוגמת נפש. זה אין לנו כלום. ארבעת המינים לא. ארבעת המינים, אותו לולב, אותה ערבה, אותו הדס ואותו אתרוג, אותה מעשה הגבעה ואותם נענועים. בזמן המקדש, אז נגיד דעת הרמב״ם, בכל ירושלים היו עושים את זה דהוריי. גם היום יש לי את הירושלים, רק מה? כיוון שאין לי את המקדש ממש, אז לא. ממילא המצווה לא שונתה, ארבעת המינים הם אותם ארבעת מינים, רק התנאים לתקיפות של הדהורייתא לא קיימים. אז לא אומרים שלא מברכים שהחיינו, כיוון שבכל זאת אנחנו עושים את אותה פעולה, מה שאין כן בקורך או לחילופין בספירת העומר, שם זה מזכיר עוגמת נפש. כלומר שהעדר מקדש עיוות ושינה ושיבש ופגם בכל הצורה של המצווה. אתה צריך שלוש מינים, פסח, מצה ומרור, אין לך את הבשר. אתה צריך לספור לפעולה של הקרבת העומר, ואין לך, אז מה אתה סופר? אני בכל אופן רוצה לעשות משהו, זה מזכיר עוגמת נפש. לא מתחיל כלום, רק עושים פעולה שקוראים לזה אפילו מצווה חדשה, הוא קורא לזה. המצווה היא לא מרור, המצווה היא זכר למקדש. המצווה היא לא ספירת העומר, המצווה היא לזכור את המקדש. זה מה שאומר הרב מבריסק שהמיימר מתכוון בגמרא במסכת מנחות. המיימר אומר, תשמע, המצווה המקורית היא לספור לעומר שבועות וימים. אני, אין, המצווה נעלמה כיוון שאין לנו עומר בכלל. אז מה? לזכור שהיה מקדש, הספיק לי ימים ולא שבועות. המיימר מני יום ולא מני שבוע, למה? עומר, זכר למקדשו. הרי זה לא מצוות העומר בכלל. אם עליה הסבר של הרב מבריסק, היינו שואלים, ממש קשה, הרי כל זה תקון רבנן, כי אין דהורייתא תקון, כשחזל תקנו דבר שלא חל מהתורה, אבל רצו שזה יהיה דומה לתורה. למה אתה לא עושה כי אין דהורייתא? התשובה היא, אין בכלל כלום. אין לנו את המצווה של עומר משום שאין מקדש, והספירה היא משהו אחר, לקיים איזשהו עניין של זיכרון למקדש. אז נסיק זיכרון כל דהו. זיכרון כל דהו, ימים ולא שבוע. אגב, הקוד המעניין שהרב מסביר זה משהו עצום. באמת בשני המקרים האלה יש ביטוי זכר למקדש. קורך, איך כתוב שם? זכר למקדש כהילל, שכך היה הילל. זאת אומרת, המצווה היא זכר למקדש כהילל, ולכן הם עונים תשובה מרתקת. למה אומרים הרחמן? זה כתוב בתוספות במגילה. לאחר שאומרים סופרים ספירת העומר, הרחמן הוא יחזיר לנו עבודה. תגיד לי, למה לא אומרים הרחמן אחרי נטילת לולב? הרחמן הוא יחזיר לנו עבודה זה לנדש במקומה, ואז נוכל ליטול לולב מהתורה. למה לא אומרים הרחמן בנטילת לולב? מה? ושאני נוצר אותו דבר. זה התשובה. אני אומר הרחמן הוא יחזיר לנו כשהמצווה השתבשה, כשהמצווה התעקמה. אז אני מקווה לבורא, תשמע, אין לי פה מצווה, זה רק סתם דוגמה באלמה. אז עשה לי טובה, אני רוצה שיחזיר לנו הבורא את עבודה זה למקדש למקומה. יהיה לי בשר עם המצה והמרור, יהיה לי עומר בשביל לספור. אבל בזמן שאני כן עושה מצווה, רק חסר תנאים, זה לא הגדרה של מצווה שכולה זכר למקדש. על זה לא אומרים את הרחמן. זה הערת אגב, רק לפתוח בני מעין, כמו שאומרים. ניכנס למסלול. עכשיו בוא ניכנס למהות העניין. אז יש לנו קבוצת תירוצים אחת בראשוני, שמה שלא אומרים שהחיינו זה משום שזה עוגמת נפש, וכפי שאמרנו, זה בעצם לא הצורה המקורית. זאת אומרת, לפי שיטתם בזמן המקדש, כמו שהרב רבי יהושע גוטליב אמר, כן אומרים שהחיינו. קבוצת חבל ראשונים אחרת נקטה תשובה עקרונית שלא אומרים שהחיינו על ספירת העומר, למרות שבעצם שהם טוענים שעקרונית זה לא עומד בקריטריון. עכשיו, מה התשובה? תשובה של המאירי ותשובה של הרוקח. טוב, אז יש תעודת ביטוח, כמו שאומרים. שם אומר, יש שאלות. שיתחיל את המצווה, אומרים שאדם שניפק יעבור את העומר, לא יעבור את העומר. אז הדבר משול, שהאם יתחיל לספור או שהוא יחשוש, חששות. לילד שאמר לאבא שלו, הוא נורא רצה איזה ארטיק, או סוכריה שאבא שלו החזיק. אבל אבא לא רוצה לתת בינתיים. והוא אמר, ברוך אתה השם שהכל נהיה בדבוד. אז אבא נותן שלא יברוך אלף הסולם. תתן כבר שלא יברוך אלף הסולם. הוא כבר מתחיל ספירת העומר, אז אבא חייב לתת את כל הימים, מה שיש, שלא יברוך אלף הסולם.
זה יודע ש... 49 יום זו מצווה אחת.
כן, אבל גם מצווה אחת צריך לעבור את כל הימים האלה.
כל 49 יום.
מספרים, אני לא אוהב את הבדיחות האלה שעושים על בדקדקים שיש להם קבוצה מסוימת, אבל מספרים על זה בדקדק, על דרך הלוצה כמובן, שהוא היה בשואה. אחד הנאצים כבר ממש התכונן, תפס אותו, ולא היה מה לעשות איתו. זה רגע משל בעם. לא היה מה לעשות איתו. אז הוא אמר, תשמע, עזוב, אז חכה רגע. זה כאילו ששמן רוצה לעשות ברוכה. אז הוא אמר, נו בסדר, תגיד, אני רוצה להרוג אותו, והיהודי הזה רצה לקיים מצווה בשלמות, יש ברכה על זה. ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, אשר קידשנו מצווה וציוונו על קידוש השם. אז הוא אמר, חכה רגע, לא, חכה רגע. לא, 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 בלי, הוא ברך, 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 וחמונה, הנאצי כבר היה מוכן, והוא משך ומשך ומשך, עד שהוא עשה כל מילה וחמונה גדול לו, הוא כך משך את הברכה, עד שהנאצי כבר התייאש. אחרי שהוא גמר את הברכה, נו נו, ברוך לבצולת, תיתן, תירה כבר. גמשיף, נו, תיתן, תירה בין. אולי ברוך לבצולת. טוב, בכל אופן, אז מבקשים מהבורא, תן לנו את כל הימים הללו, ועכשיו אנחנו רוצים להסביר. תשובה אחת בראשונים, רבינו המאירי, בפסחים דף זין, אומר שלא מברכים שהחיינו, משום שבעצם מברכים יממה אחת קודם. יממה אחת קודם בקידוש בליל הסדר, שאומרים שהחיינו, מכוונים גם על המצה וגם על המרור וגם על האפיקומן, ומכוונים גם על ספירת העומר. ולמה? למה? מה שהבורא לא אמר שתחילת הספירה מתחיל בתזיין בניסן. הבורא אמר שהמצווה תלויה בפסח, ממוחרת השבת תספרו 50 יום. כלומר שהשבת, שזה יום טוב ראשון של פסח, מחייב במרור, מחייב במצה, מחייב בספירה עוד 24 שעות. וממילא השחיינו שעושים בליל הסדר הולך על כל החיובים שנולדים בליל הסדר. החיובים שנולדים בליל הסדר זה להמתין 24 שעות וספרתם לכם ממוחרת השבת. אתה יודע, אחד המפקימים אצל האגדורי הזורי, למה הבורא לא אמר, וספרתם לכם משישה עשר בניסן? קשה לו לומר לספור בזמן הנכון, ברגע ששמו שישה עשר בניסן, למה הוא קורא ליום הזה ממוחרת השבת? התשובה היא, כנראה שמה שמחייב את אמירת את הספירה, זה פסח. רק הביצוע נדחה. נדחה, מיד נסביר את זה, הוא נדחה כמו ספר החינוך בשורשים, הביצוע נדחה ב-24 שעות. ממילא הוא כבר למעשה ברך, נא לכוון בליל הסדר, אנחנו צריכים לעשות את זה בשיעור שלפני פסח, נא לכוון בליל הסדר, לכוון, עשית את זה? כל הכבוד.
אבל אז נכנסים לבעיה.
עכשיו תכוון, ברור.
עכשיו יש נכנסים לבעיה.
איזה?
מצוות חבילות חבילות.
מה פירוש? איזה חבילות?
שהחיינו על
ספירת העומר. אז איך שהחיינו עושים חבילות של מצה, ארבעה כוסות, מרור? ברכה לא שייך, זה מצוות נאמרו. אני את הברכה, זה כמו שאני עושה שחיינו גם על השזיף, גם על האבטיח, גם על הגויאב. למה לא? ברכה, אני שמח שהגעתי לזמן הזה. הם עושים מצוות חבילות חבילות, אבל הברכה, הברכה, מה?
שיום שלם, אתם נצאים
בניסן. נצאים בניסן 15 בניסן בשנת 1448 בצהריים.
באיזה שעות היום?
עצם היום הזה כתוב. בעצם היום הזה, נו. אז מה?
הספירה
מתחילה למחרת. בערב.
ביום הראשון.
לא, לא ביום
ראשון.
לא,
אולי
היה
יום
ראשון. ממוחה,
ממוחה. אז לא ספרו באמת.
למה ממוחה ולא באותו יום?
לא, למה?
כי באותו יום אי אפשר לספור, אין לנו יום שלם.
הבורא מדבר לדורות, אני מדבר שלא גם לדורות מצרים, אני פעם לא הייתה לך מצרים לשמוע. כתוב שהם ספרו בפועל, הרן אומר מדרש בשם חזל בסוף, אבל לא שאלה מצווה. הרן אומר שהספירה היא, שאז בזמן מצרים משה רבנו הודיע להם, שלאחר 50 יום תעבדו את האלוקים על הארץ, כל כך התגעגעו לזה שהם ספרו וספרו. אבל הם לא ספרו את זה אז בתור מצוות ספירה, אתה אומר. מצווה שלנו נאמרה לדורות בפרשת אמור, וספרתם לכם ממחורת השבת.
אם כך היה צריך לספור
49, 48, 47. החינוך שואל את זה, אז החינוך עונה על זה שוב. אז רק רגע, אז אם כן, השאלה היא מדוע, אז התשובה אם כן, מברכים שהחיינו. אתה יודע מה נפקמינה מההגדרה הזו של מחורת השבת? נפקמינה. מה הדין של ילד יהודי שנולד ביום ראשון של חול המועד פסח? נולד ביום הראשון של ספירת העומר. חייב בספירת העומר מהתורה? ילד נולד בתחילת הספירה. הדרשה המפורסמת של כל הבר מצוות של ספירת העומר, קטן שיגדיל בספירה. הוא קטן שיגדיל בתחילת הספירה. זה גם ידע רבנן. למה? ושבזמן לידה שחיוב, כשהחיוב לספור נולד, הוא עוד לא היה בעולם. צריך להיות חי כשהחיוב נולד, והחיוב נוצר לא בתת זין, אלא בתת וב. מי שהיה בשבת, אז הוא זה שחל עליו חיוב לספור ספירת העומר מהתורה, ממחורת השבת. אבל הוא, כיוון שהוא לא היה בעולם ביום הראשון של פסח, ייתכן שלא יחול עליו חיוב מהתורה. אז הנה יש לך חידה, חידה לילדים, חידה למבוגרים. תן לי מקרה שבן אדם חי ונולד וקיים בכל ספירת העומר וחיובו ברבנן. הוא יכול לספור את כל ה-49. הוא נולד יום אחרי ספירת העומר, לפי הדברים והדיוק, יום אחרי פסח, יום אחרי פסח. נכון, זה תשובתו של בעל החינוך. מיד נסביר, אני חושב שה... הסבר לעניין הזה זה מה שאומר החינוך, והחינוך שיגדיר פה הרב רב שמריהו במצווה שינבר, במצווה שינבר. מה אומר? שואל את השאלה, מה הוא מסביר? שורשי המצווה של הספירה הוא העניין הזה שאדם תחליף אומתנו, כך הוא מסביר. התכלית של האומה זה להגיע להיווצרות שלה במעמד הר סיני במתן התורה, ולקראת הזמן הזה הם ביטאו את ההשתוקקות, והוא מביא שם את הביטוי הידוע, כעבד ישאף צל. כמו שאדם שנמצא בבית סוהר, נמצא בעבדות, ואומרים לו שהוא משתחרר עוד 50 יום, הוא שואף לצאת כבר לחירות, אז הוא סופר את הימים. כך תחליט אומתנו להגיע למתן התורה, וממילא אנחנו משתוקקים ומביעים את ההשתוקקות על ידי הספירה, הספייה הזו. משום שכל תכלית היציאה מעבדות לחירות הייתה היציאה לחירות האמיתית של השליטה העצמית של האדם על עצמו. וזה בא לידי ביטוי בכלי ששמו אשר קידשנו במצוותיו וציוונו, מתן התורה. זו המטרה. אומר החינוך, אז לפי המהלך הזה, שהוא ברור וידוע לכל ילד, היה צריך להתחיל לספור בפסח. היה צריך להתחיל לספור מיד ביציאת מצרים. כל היציאה הזו, אני אשם על הבחירה שרוציתי אתכם מארץ מצרים, זה להיות לכם לאלוקים. והוציאך את העם ממצרים, תעבדו את האלוקים על ההר הזה, וכפי שהארי הקדוש אמר, שלא כתוב תעבדו, אלא כתוב תעבדו. מה זה הנון הזאת? ביום הנון, ביום הנון. נו, למה לא מתחילים לספור ספירת העומר בליל הסדר? למה לא? תתחיל בליל הסדר. היום מתחילה הספירה לאחור. הנה הספירה לקראת הימים הגדולים. תודה. מה התשובה של החינוך? התשובה של החינוך הוא שביום הראשון אנחנו עסוקים בניסים הגדולים. אנחנו מאוד עסוקים בהתעסקות בניסים הגדולים של... אז לכן זה לא מתחבר כל כך לעניין הזה, אין זה כאילו משתמע שאולי אין פנאי, זה עסוקים בניסים הגדולים. אז החליטו לדחות את זה ב-24 שעות ולהתחיל את זה יום לאחר מכן, ואז מתחילים את ההתעמקות בענייני התורה והציפייה לתורה, מעמדה של תורה, ערכה של תורה, עמלה של תורה וכל מעלותיה של תורה. בלי להבין מה שהוא מתכוון, כבר אני מבין שפה כתוב היסוד של המאירי. מה הוא בעצם אומר? שבאופן עקרוני צריך להתחיל לספור ביום חג הפסח, שכל עניינו הוא ציפייה, תשתית לקבלת התורה, משום שאנחנו כבר לא עבדים לפרעו, אלא יכולים להיות עבדיים ולא עבדים לעבדים. התשתית להיות ראוי לקבל תורה זה כשהשתחררנו מעולים אחרים. ההשתחררות הייתה בפסח, ובאיזשהו אופן עקרוני אז הזמן. החוכמת היא סיבה שצריכים להבין אותה, עסוקים בתיאור הניסים הגדולים, דוחים את הביצוע ב-24 שעות. זה מה שבמתווה אומר המאירי. יסוד לידת החיוב של הספירה מתחיל בפסח. יצאת ממצרים, זאת לא מטרה, זה רק עקמים מתאים של חירות מעולים אחרים כדי לקבל עול תורה. אז למה אתה לא עושה את זה בפועל? יש שיקולים דוחים ב-24 שעות. זה בדיוק המתכון, מה שאומר המאירי, מקבל תוכן, מקבל טעם, מקבל איזשהו גשמק על ידי דברי החינוך. אני רוצה רק להוסיף, מה באמת ההסבר בחינוך? מה, זה לוקח הרבה זמן לומר היום יום אחד לעומר? מה הבעיה שלו? סדור, תסך צער? צער, היית אנשים
ש... אני מתמוד לספירה.
הוא מדבר עכשיו, הוא מדבר עכשיו על זה שהיינו קונים את הכל, הרי הוא מדבר להציע, הוא מדבר על זה להציע, להתחיל את הכל קודם קצת, ביממה אחת. למה לא נתחיל גם את זה יום קודם? מה, הבעיה היא בעיה של זמן, מה הוא מתכוון? כיוון שעסוקים בתיאורי הניסים הגדולים. יש פה כמה עניינים, רק לומר ככה, על קצה המזלגת הפרט הזה, יש הבדל מהותי בין המציאות של הניסים הגדולים האלה של פסח לבין המציאות של מאור. העניין של הניסים של פסח ומה שמתרכזים בהם ביום הראשון, בליל הסדר בפרט, זה את כל האור שראינו בהנהגת הבורא מעל הטבע. כל ההתנהלות של הבורא, כשהוא שיגד מערכות עולם, שינה את סדרי הבריאה, מתחת לאדמה, על האדמה, באוויר וכן הלאה. העומר עניינו כבר שונה לחלוטין. זה כבר לראות את הבורא בתוך הטבע עצמו. חז"ל אומרים במסכת ראש השנה, למה צווינו בעומר? אומרת הגמרא, הביאו לפני עומר בפסח, כדי שתתברך לכם תבואה שבשדות. זאת אומרת, כאן העניין הוא לא ניסים מחוץ לטבע, כמו קריאת ים סוף ועשרת המכות, אלא לראות את האלוקים בתוך הטבע. חז"ל אומרים, אל תהיה מצוות העומר קלה בעיניך. עומר זה מין משקפיים כאלה שבתחילת הקציר, אני אומר לבורא, עבדתי קשה, חורף, קיץ, עכשיו אני רוצה לתת את הראשית להשם, כך אומר החינוך במצוות העומר, כדי להראות שאני מאמין שפרנסה משמיים. אני מאמין שכל הפרנסה ממנו יתברך, אז אני נותן את הראשית ביקורים, ראשית קצירכם, את הראשית להשם. זה מתחבר עם ניסים נסתרים. יש ניסים נסתרים שמיוצגים באמצעות עומר, ויש ניסים גלויים, שינוי טבע שמיוצגים באמצעות פסח. זה שני סוגים שונים. איך כתוב שם בגמרא? בזכות עומר ניצחו את המן הרשע. את המילים האלה אמר אפילו המן עצמו. הוא בא לראות שמורדכי מלמד אותם בתזיין בניסן את הלכות כניסת העומר. הוא אמר, המן, אתי מלוקום צדידחו ודחי לעשרת אלפים זיכר כסף דידי. יבוא העומר שלכם וינצח את כל הגזרה שלי. למה? כיוון שהמציאות של המלאק מקרה קרחה בדרך, קרה הוא. אני רואה איך שאתם בדיוק מתחזקים בדבר שאני כופר בו. עומר, השגחה פרטית בכל פרט ופרט בפרנסה. אז האמונה של עם ישראל בהשגחה של הבורא בטבע חזקה את הכוח של אנטי המלאק, וממילא נסחה אותו. היסוד הגדול של פורים, הגילוי בתוך הספר, מגילת אסתר, גם במצב של הסתרה. ממילא זה מתכוון החינוך. אנחנו לא מערבבים בין ניסים גלויים לניסים נסתרים. היום הראשון מתרכזים בגילויים הגדולים של שינוי טבע, ולאחר מכן אנחנו מתרכזים בגילוי הדבר בטבע. והאמת היא שזה ממש מה שהרמב"ן אמר בסוף פרשת בו, מן הניסים הגלויים. הרמב"ן הגדול של מאות מאות פעמים של הרב רבי יחזקאל לוינשטיין, המשגיח הקדוש בישיבת פונוביץ שהיה חוזר על דברי הרמב"ן הקדושים בפירושו הקדוש של התורה בסוף פרשת בו, שכל מטרת הניסים הגלויים היא ללמד על הניסים הנסתרים שבכל יום שאין בו טבע ומנהגו של עולם כלל, אלא בעשותו המצוות יצליחנו שכרו ובעשותו העוונות יחריטנו עונשו, בין ביחיד, בין ברבים, בין בעולם הזה, בין בעולם הבא. כלומר, קודם, ניסים גלויים זה כמו להרכיב משקפיים. אתה מקבל משקפיים עם עדשות טובות לראות נכון את המציאות, זה ניסים גלויים. אתה רואה את אלוקים, אתה נמצא בעמדת צפי גבוהה, אתה מקבל פרספקטיבה רחבה, ואחרי הניסים הגלויים אתה נכנס ורואה את ההשגחה של הבורא בתוך כל רגב אדמה, בתוך כל גידול וכל צמח, כל עשר וכל חיטה. מה אמר לי כבודו?
פעם כתוב בתוך הים ביבשה,
פעם כתוב ביבשה בתוך הים.
הם הגיעו כזה דרגה שגם היבשה זה נס בתוך הים.
זה המצב. וישוב הים לפנות בוקר לאיתנו. מה דורשים חז"ל על הפסוק הזה? אל תקריא לאיתנו אלא לתנאו. כלומר, בורא יתנה תנאי שיהיה קריאת ים סוף. אז איפה כתוב התנאי של קריאת ים סוף? באיזה מילים? לא, במילים של הפסוק פה. וישוב הים לפנות בוקר לאיתנו שהים זרם. אתה מדבר איתי על הקריאת ים סוף, ואתה רומז את הנס של קריאת ים סוף בזמן שהים כבר חזר לתפקד? עוד פעם. וישוב הים לפנות בוקר לאיתנו, אל תקריא לאיתנו, איתן זה אותיות תנאי, אלא לתנאו, שהבורא יתנה תנאי עם הים. אז הנושא הזה של קריאת ים סוף, איפה רמוז בפסוקים שיתנו תנאי שיהיה נס? בפסוק שמדבר על הזרימה של הים, שהוא חזר להיות נורמטיבי, שהוא שב לאיתנו. מה זה? תשובה היא היסוד הזה. המטרה של כל קריאת ים סוף זה כשאנחנו נראה את הבורא כשהים זורם. קונס גדול לראות את אלוקים כשהים נגזר ונחתך ל-12 חתכים. הקונס הוא לראות אותו כשהים באיתנו. הים חוזר. הסיפור שסיפרתי, מי שזוכר בזמנו, בשם הרב רב, מי זה היה? על הסוס מעץ שהפסל עשה לאותו מלך. הסוס מעץ שהפסל עשה לאותו מלך. שכולם ראו בהתחלת הסוס ולא התפעלו עד שאחד אמר, שמע, כולם חושבים שזה סוס אמיתי, מי מתפעל מסתם סוס? תחתוך אותו לשניים ואז תראה איזה התפעלות תהיה. אנשים באים לים, השתזפת או לא? איזה דגל היה? לבן? כחול? כמה זמן היית? את מי פגשת? הבורא יתברך אמור, הם רואים משהו בראשיתי, אף אחד לא מתפעל בכלום. חפת יש לה מספר על עצמם שעוד ממש כאלה בוקים, כאלה קירות, כאלה לידי קרח. מה הם לא מתפעלים ממעשה השם? מה עשה השם? חתך את הים כולם מתפעלו, בוקר טוב. המטרה היא שתפתח את העיניים ותראה מי עשה את הים הזורם הזה. זה העניין. הים סוף, המטרה היא בשבילה לאיתנו. אז לכן, ביום הראשון קיבלנו משקפיים, משקפיים של אמונה. זה נקרא נס, נס גלוי. המילה נס בלשון הקודש, מה הפירוש שלה?
דגל,
מקום גבוה, כלונצאה גבוהה. כך כתוב, עשה לך נס ושים אותו, עשה לך שרה ושים אותו על נס, והיה כל הנשוך וראה אותו וחי. זאת אומרת, הנס בלשון הכתוב פירושו עמוד גבוה. זה נקרא נס בלשון הכתוב. איך פתאום נוצר מצב רבי יהושע שבלשון חז"ל המילה נס פירושו שינוי טבע? זה משנה שעשה ניסים לאבותינו, על הניסים. הרי בפסוקים נס, עשה נס לקבץ גלויותינו. עשה נס פירושו, תעמיד עמוד בו כדי שכולם יתקבצו סביבו. נתת לראיך נס להתנוסף, כן? כך כתוב, השם ניסי, השם הוא הגובה שלי. מה קרה שבלשון חז"ל המילה נס הפך להיות במשמעות של שינוי טבע? אדם רואה שינוי טבע, רואה איזה נס, איזה עמוד גבוה היה פה. התשובה היא, כל מה שהשם עושה נס זה כדי שנקבל מבט גבוה מלמעלה. הים הזה שזורם הוא מעשה השם. תקבל כבר את המשקפיים הנכונות. לב לא עובד לבד, לבלב לא עובד לבד, תבין, מישהו ירגן את זה, תפסיק להתרגל לזה, תקבל מבט גבוה יותר על החיים, מה שנקרא פרספקטיבה רחבה, ואז תפעל נכון. זה דברי הרמב"ן. מטרת הניסים הגדולים זה לקבל גובה, לקבל נקודת צפי שמציפה שטח הרבה יותר רחב. מן הניסים הגלויים אנו למדים על הניסים הנסתרים ש... שאין בהם טבע ומנהגו של עולם כלל. זאת המטרה. לכן, אולי כוונת החינוך היא רבי יהושע פשוט. יום הראשון מתרכזים בהרכבת המשקפיים. מהיום השני ואילך מתחילים לטייל וללכת בעולם ולראות את העולם במשקפיים של אמונה. לכן לא מערבבים. זה לא שאין לו זמן לומר באמצע ליל הסדר, היום יום אחד לעומר. אין את הבעיה. זה פשוט לא מתאים. קודם היום הראשון, אומר החינוך, מקבלים את המבט של אמונה, ואז מייצרים את זה בחיי היום-יום. זה דברי המאירי, שבאורח עקרוני לא אומרים שהחיינו על ספירת העומר, אם כן, מה התשובה, מדוע? משום שכבר ברחנו על זה שהחיינו יממה אחת קודם. זו התשובה הראשונה של המאירי. מה?
זה לא קיבלנו.
עכשיו נקבל.
עכשיו, יש לך עוד סיכוי בתירוץ השני, יש עוד תירוץ, תקשיב טוב, וזה אולי בעזרת השני יהיה בסדר. התירוץ של רבנו הרוקח ורבנו ירוחם, אבל לפי התירוץ הזה, כפי שאמרנו, גם בזמן המקדש, כשהכל יהיה על מתכונתו, לא יאמרו שהחיינו, כיוון שמסתמכים על הלכה. התשובה השנייה היא כזאת. כן מברכים שהחיינו. אתה יודע מתי מברכים את השחיינו על ספירה? אתה אומר בשבועות שמשלימים את המצווה. הוא אומר, אני לא מבין מה השאלה בכלל, תקשיב. הוא אומר, למה מברכים שחיינו על מצווה של פעם בשנה? לדוגמה, על מצווה של ארבעת המינים. אתה לוקח את ארבעת המינים ביד, גם דבר מצווה. אז לכן אתה הולך לקיים מצווה, אתה מודה לבורא שהחיינו וקיימנו והגענו לזמן הזה. אתה לוקח את הכזית מצה, אתה עוד מעט הולך לעשות את זה בשתי דקות כזית, לכדי אכילת פרס. אבל לפני שאתה עושה את המעשה אכילה, אתה מודה על עצם המצווה, איזה אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על אכילת מצה, ושזכינו לחיות. אבל מה קורה, תאר לצלך, עם אכילה, עם המצווה של אכילת מצה הייתה נמשכת 50 יום. כל יום בי. מתי עושים את השחיינו? משלימים את המצווה. כיוון שמצוות ספירת העומר מושלמת, ויתכן שזה לא קשור לשאלה של הראשונים, האם זה מצווה אחת או 49 מצוות. בכל מקרה, שגימו המצווה בשלמותה זה בסוף. כשגמרת את המצווה, אז אני מקיים אותה. אז איפה הם כן עושים שהחיינו על הספירה? וכשעושים קידוש בליל שבועות, אומרים שהחיינו להשלמת מצוות ספירת העומר. הנה עכשיו, 50 יום. השלמתי 50... ולכן מקפידים להתחיל שבועות רק בתמימות. אין תוספת, זה חידוש גדול מאוד. לא מקבלים שבועות לפני שנכנס השבועות, כדי לא לחרסם בתמימות של ה-49 ימים. לכן כתוב שם במגן אברהם, שמתי מתחילים לבורחו או קידוש או מייריב, מאחרים את הערבית ומאחרים את הקידוש, כדי לא לקבל מוקדם מדי את העניין של שבועות, כדי לא לחרסן בתמימות תהיינה. אז אחרי שהוא שלם, אז אני עושה שהחיינו. אתה יודע על מה הוא עונה? זה פנינה שאני מציע לך, לך תמכור ותשווק את זה לכל קליאן, $1,000,000 משהו. מה השאלה? כתוב בתורה ללכת לספור 50 יום, למה סופרים 49? שאלה של כל הראשונים. הראש שואל, כתוב תספרו 50 יום, מה אתה אומר? איזה מין דבר זה? כתוב תספרו, חזר שישראל אומר שינוי
אז אומר עד כמה
חלק את הפסוק הזה. הראש אומר, התורה דיברה בעשיריות, לא מדברים בפחות מזה, במרכיב כמו 40 יקן או 30. תשמע מה שעונה הרבינו ירוחם. זה לא מה שהוא עונה. כן סופרים את היום החמישים. איך הוא נקרא היום החמישים? שבועות. כל יום מ-49 הימים אין לו שם מיוחד. אז היום הזה קוראים לו יום אחד לעומר, זה יום ארבע לעומר, זה השם שלו. אבל היום החמישים, למה צריך לקרוא לו חמישים? יש לו שם יותר טוב,
שבועות.
אז כשאני אומר ותיתן לנו את יום חג השבועות הזה, ספרתי 50 לעומר. זה נקרא לספור 50. יש הרי סוברים שלספור זה מלשון למספר, למספר פירושו. מי שיש לו חנות, זה מספר 5, זה מספר. מספר. אני קובע לכל יום שם, אני ממספר אותו. את יום 50 לא צריך למספר במספר 50, משום שהתורה הגדירה את שמו. אומר רבינו ירוחם, דע לך, סופרים את היום ה-50. לספור אותו פירושו, להגדיר אותו, להחשיב אותו. היום הזה חשוב. אתה יודע שכתוב בספרים שחודש ינואר הוא החודש החשוב ביותר, מסיבה פשוטה. כל יום סופרים. לספור דבר זה נקרא להחשיב אותו, כיוון שדבר שבמניין לא מתבטל. אגב, גם היום בשפה לצערנו שבחוץ, אחד רוצה להגיד שהוא לא מחשיב את השני, לא סופר אותך בכלל. לא סופר אותך. זה לא בשביל האמור. לא סופר אותו בכלל. לא סופר. כשאני סופר אותו פירושו, אני מחשיב אותך, אתה במספר. וכשנופל דבר שהוא במספר לתוך בליל, לא מתבטל. חודש ניסן, אומרים רבותינו, נספר בחלקו, מיטת זין. חודש סיוון, נספר בחלקו, עד שבועות. חודש אייר, כולו נספר כל יום. ובאמת חודש אייר הוא כנגד איזה שבט? הארי הקדוש והגוהן מבילנה, שבט איזה? חודש אייר כנגד שבט יששכר. לפי הדגלים של המשכן, של הנשיאים. דגל מחנה יהודה, חודש ניסן. דגל מחנה יששכר, חודש אייר. דגל מחנה זבולון, חודש ניסן. כך דעת הארי הקדוש סיוון. דעת הארי הקדוש והגוהן מבילנה, ש-12 החודשים שכתוב שזה כנגד 12 השבטים, זה לפי סדר הדגלים. דבר מעניין, חודש מתן תורה, זבולון, כסף. והחודש אייר ויששכר, אתה יודע למה? כיוון שמה שהכי חשוב בתורה זה ההכנה לתורה. הכנת הכלים לקבל, יששכר עובד קשה, יששכר חמור גרם. ונסיים בבורד שהרב בלציין חל מר לנו שבאותו זמן החזמי שמע את זה מהרב מאשלנד. הרב בעל הפירוש, בעל הפסולה, רבי יהודה לייב אשלג, והוא כל כך נהנה מהוורט הזה, שכל אותו היום, אשר לא יפוסק חוכם מפיו, כל לא יישאו היום, הוא כל מי שבא לחזוניש, היה אומר לו את הוורט הזה בשם בעל הסולה. מה הוא אמר לו? זכר, כתוב שם, חמור גרם, עובד זבן המשפטיים, במשך כתוב, בברכה הקודמת, כתוב שם, וייר מנוחה כיתו, ואת הארץ צינה אימה, ואת שכמו לסבול, ואי למעשה, אתה מבין את זה? הוא רואה שמלוכה סיפן לעשות דת שאת, גזלדי, את הארץ צינה אימה, ארציוס, ארציוס, אז לכן הוא הולך לסבול, אתה מבין מה? לכן ואת שכמו לסבול, ואי למה סובב? הוא רואה מה גשמק בעולם, שיהנה. תשובה, יש כלל, אומר האשלגר, אומר לחזוניש, כל חי לב להשם. לומדים מזה בגמרא, שכל מה שהכי משובח, הכי מתוק, תן את זה בתור קורבן לקדוש ברוך הוא, ובזה תבטא את אהבתך לבורא. יששכר היה ילד משהו, הוא חיפש מה הכי גשמק בעולם. מנוחו, תן לשבת, רילקס, רגוע, מנוח כיתוי וסועות כינועימו. הארציוס היא כזאת נעימה, אמר את זה אני אתן לבורא יתברך, וית שכמו לסבול ויהי למה סובד, את זה אני אתן לבורא. חזון איש בשבילו, אתה יודע, וורט כזה זה בשבילו לכת. הוא ראה שזה כל כך גשמק הדברים האלה, את זה אני אתן. זה הוא עשה ומקביל לחודש אייר, מה שנוגע ל-48 קניינים שהתורה נקנית בהם, מיעוט תענוג, מיעוט שינה, פלפול התלמידים, דיווק חברים, נוסע בעול עם חברו. זה חודש יששכר. בכל פנים, זה מה שבאנו ללמוד היום. שתי תירוצים שעניינם שבאורח עקרוני על ספירת העומר לא מברכים גם בזמן המקדש. תירוץ אחד שכבר יצאנו בזה בברכה של שהחיינו בליל הסדר, המאירי בפסוחי. התירוץ השני של רבנו ירוחום, שאנחנו מקיימים את השחיינו כשגומרים לבצע את המצווה, ולא שעושים ברק הלך ברק הלך חתיכות ממנה. וזה גם עונה על השאלה מה זה 50, איזה 50, כן זה נקרא לספור 50, וזה שונה לחלוטין מתירוץ הר"ן ותירוץ הבעל המוהר בסוף פסוחי, שמה שלא מברכים זה רק עכשיו שאין לנו מקדש, משום שזה מזכיר עוגמת נפש, אבל בזמן המקדש כן היו מברכים. שאלנו, אבל יש מצוות אחרות שהן זכר למקדש, וכן אומרים שהחיינו כמו ארבעת המינים. אמר הרב מבריסק, כשזה משבש את צורת המצווה, זכר למקדוש, הוא רחמנו יחזיר לו נעבוד את זה ואת המקדוש עם כל זה. אבל כשזה לא משבש את צורת המצווה, אז אומרים כל דה תוקון רבונון כאין דה אורי סתוקון, ולכן מימר מני יוימה ולא מני שבועה, למה זכר למקדוש? הפוך, תעשה כל דה תוקון רבונון כאין דה אורי תתקון. לא, זה בכלל לא אותו צורה. שנזכה כבר לקבל קרוב לראות את בית המקדש על בניינו, ובעינינו אמן ואמן.